בפרשת השבוע אנחנו מוצאים בעצם שתי פרשיות שונות, שתי פרשיות מרכזיות שיש בפרשת חיי סורו. פרשת זו מתחילה בקניין שדה אפרואין, ובהמשכה אנחנו לומדים על השליחות של אליעזר עבד אברום ועל קידושי יצחוק ורבקו. ולפעמים עסקנו בסוגיה הראשונה, לפעמים בסוגיה השנייה. היום אנחנו נעסוק בסוגיה דשובר לתרווהו, בקשר שיש בין שתי הפרשיות האלה. מקניין שדה אפרואין למדנו כי חכיכם שדה אפרואין בתחילת מסכת קידושין, וזה לראשונה בתורת השם, בחמישה חומשי תורה, שאנחנו לומדים פעם ראשונה על קניין כסף, פעם ראשונה על קידושי כסף. והסוגיה העיקרית שנעסוק היום זה בקניין כסף, ובאופן מיוחד ביסוד הגדול של רב שמש קופ שקרוי כסף החויזר. כמדומני שעדיין לא עסקנו בסוגיה זו, יודע אני מראש שהשיעור שאני אומר היום ראוי לו להיאמר בקולו של אברכים שלומדים סימן קוף צדיק, שלומדים דיני מקח וממכר, אבל מטבע הדברים בשיעור כזה שמשתתפים בו כה רבים ומגוונים ולמדנים ובלבטים וכולם, אז אנחנו מגוונים את השיעור, פעם יותר הלכתי, פעם יותר למדני, איך שיוצא לי באותו יום או באותו זמן. אז היום אנחנו נעסוק בקניין כסף בכלל ובגדר של כסף החויזו בפרט. נחלקו עובסו ווילו מתז והעצמה בסמן קוף צדק בחוש המשפוט בנוגע לקניין כסף. קוף צדק זה הסימן של קניין כסף בחוש המשפוט, ושם אנחנו מוצאים מחלוקת בין עצמה והתז. עצמה אומר שכסף קניין צריך להיות כסף מקח, או כלשונו כסף שווי, בלשוני כסף תמורו. כל הלשונות האלה מכוונים ליסוד אחד, לשיטת הסמ"ג, כסף שניתן אך ורק כדי ליצור קניין לא יכול ליצור קניין. הכסף שקונה הוא כסף של מקח הממכר, כסף שניתן כשווי ובתמורה למה שנקנה על יודוי. התז אומר שכסף יכול להיות כסף קניין, וגם בכוחו יש לקנות. כדי להמחיש מה שנראה אני הזדעתי במחלוקת בין עצמה והתז, אני אומר שהנף כמנה העיקרי שבין שתי השיטות האלה. רובן עומד בכיכר העיר ביחד עם שמן, ורובן אומר לשמן, אני רוצה לתת לך בית במתנה, הבית נמצא בניו יורק, כלל לא כאן אצלנו, ואני רוצה לתת לך בית במתנה. שמן אומר, אני שמח מאוד, אבל בוא נגמור את הקניין לפני שהוא חוזר בו. אז איזה קניין נעשה? קניין חזוקי אפשר לעשות כי הבית נמצא במקום רחוק, קניין שטר, הם דומדים ברחוב של עיר, אין להם כלי כתיבה, הם לא יודעים איך לנסח שטר, מקניין סודר כנראה עדיין לא שמעו. אז שמן אומר לרובן, יש לי פלוטה, אני אתן לך פלוטה ואני קונה את הבית. וכך עשו. לשיט הססמה, הקניין הזה לא חל משום שמדובר במתנה. אז הכסף ניתנה כדי ליצור קניין, אבל הוא לא כסף שווי, הוא לא כסף תמורה. אילו היו מבקשים תמורה, הוא היה צריך לשלם מיליון דולר, ולא פלוטה אחת, אלא שהוא לא מבקש תמורה מכיוון שמדובר במתנה. לשיט הסתז, הקניין החול, כי התמורה, הכסף ניתנה לשם קניין, כסף די בו שינתן כדי לקנות והוא קונה. אבל השיטת עצמה, כסף צריך להיות כסף שווי, או בלשון אחר כסף תמורו. מכיוון שאני לא רוצה לייחד את השיעור בעיקר על עצם המחוקת בין התז ועצמה, נזכיר רק בקיצור שיש מנה אחרונים שהבינו האברה מלאים סימן חוב זיין האמרי בינו בתחילת קונטרס הקניונים שלו. הם הבינו שאפילו לשיטת עצמה, ברגע שסיכמו ביניהם שני הצדדים לקניין הזה, המקנה והקוינה, שהכסף הזה אנחנו רוצים לקנות על ידו, ולכן אני נתן את זה בשווי הדבר, גם לשיטת עצמה זה קונה. אבל אם כן, אינני מבין מה בין עצמה להתז. אני מבין בשיטת עצמה שכסף שווי צריך להיות באמס ובתומים כסף שניתן תמורת הדבר, לא תמורה מלאכותית, אלא תמורה אמיתית. ולכן אי אפשר לקנות מתנה בכסף, לשיטת עצמה. לשיטת התז, אפשר לקנות מתנה בכסף. וכפי שאמרתי, עצם המחלוקת בין התז ועצמה ראוי לשיעור בפני עצמו, כי אפשר להביא רייס ודקויות וביקושיות, אבל זה לא עיקר הנושא של השיעור היום. אני משתמש במחלוקת התז ועצמה רק כשלב מעבר. אבל זאת נאמר, שניהם, גם עצמה וגם התז, מתבססים על קניין שדי אפרוין. ואני שאוף לו תחת כפס הגליים, הקוטן והדל, לא ירדתי לא לדעתו של עצמה ולא לדעתו של התז. אני יכול להבין את שתי השיטות בלומדס שבהם, בעומק הסברה, אבל לא מה שמקשרים סוגיה הזו, מחלוקת זו, לשדי אפרוין. אמרתי פעמים רבות, אילו האפשרות לחלוק על גדול לאחרוין, אם הייתה זכות, פריבילגיה, היינו בשמחה מוותרים על הזכות הזו. אבל מכיוון שזה חויבו ולא זכות, על חובות אדם לא יכול לוותר. זה לא שאנחנו מחפשים את, את התענוג הזה. אופן אנחנו תחס כפס רגליהם, אבל כך היא דעת של תואר. אדם עמל ולומד, הוא צריך ללמוד בדרך שהקודש ברוך הוא נותן לו, ולכן לפעמים יוצא בהכנעה שאנחנו תמהים על דברי האחרונים, והדברים פשוטים ומובנים. אבל הכל פונים לבוי סי. עצמה מוכיח את השיטה שלו, שכסף קניין צריך להיות כסף שווי מזדי אפרוין. והוא כותב, הלא למדנו קניין כסף מזדי אפרוין. אז כשם שבזדי אפרוין זה היה כסף שווי, כי הנדיב הגדול אפרוין עם כל ההתרברבות שלו, או בבנציגי קומן למייסר, הוא ביקש 400 שקל כסף, והוא לא היה מוכן לוותר על, על שום דבר, והכסף שאברום אבינו נתן היה כסף תמורה, ומכיוון שמכאן למדנו קניין כסף, אז כסף צריך להיות כסף שווי. אינני יודע מה עולו על דעתו של עצמה שלמדנו קניין כסף מזדי אפרוין. לא למדנו בשום מקום קניין כסף מזדי אפרוין. קניין כסף וקידושין דף חוב אוב חזר עומדים מפוסק בנובי, משום שלא מצאו לו מקור בתוירה. סודס וכסף יקנו זה פוסק בירמיהו, ומשם למדנו בקידושין דף קובוב שקרקע נקנית בכסף. לא למדו מזדי אפרוין. כבר כתבו התויסס בקידושין דף בייס שבזדי אפרוין אין הכרח שהקניין היה בכסף. יכול להיות שאבא מיישק הכסף היה כסף מקח, כסף תמורה, אבל לא כסף קניין. אולי אברום אבינו עשה חזוק כדי לקנות. אמרנו בעבר שיעור ממש על קניין שדי אפרוין, פירשנו את, את המקראות שבפרשת השבוע. השיעור הזה נתפס ממחסו של בראשית, ושם ביארנו דקדוקים שונים. הבאנו ממדרוש החזל שאברום משתמש גם בכסף, גם בשטה, גם בחזוק, בשלושת הקניינים של קרקע. אבל מניין, מה פתאום עלה על דעתו של עצמה שלמדנו קניין כסף משדי אפרוין? לא ידעתי. וכאשר התז חולק על עצמה, והתז אומר שאפשר לקנות גם בכסף שניתן לשם קניין גרידה, כסף שאיננו כסף תמורה, אומר התז, שהרי קידושי כסף למדנו מקניין כסף, וכשם שקידושי כסף הם כסף קניין ולא כסף שווי, הלא מקדשים אישו בשווה פרוטה, ואישה שווה יותר משווה פרוטה, לפחות על פי רוב. ואם כן, אומר התז, הלא למדנו קידושי כסף מקניין כסף, אז כשם שקידושי כסף זה קניין, גם קניין כסף זה קניין, וגם את דברי התז לא הבנתי. מנענו לכך שלמדנו קידושי כסף מקניין כסף. לא למדנו קידושי כסף מקניין כסף, כל מה שלמדנו מזדי אפרוין זה רק שכסף נקרא כיחה. כשם שבזדי אפרוין הלשון כיחה נאמר על כסף, נוצאתי כסף הזו לקח ממני, כך למדו חזר, שכי ייקח איש אישו, הלשון של כיחה מתייחס לכסף. ולכן המקור בן של התז, בן של עצמה, תמוע בעיניי, כי מצד אחד, לא כדברי התז, לא למדנו קידושי כסף מקניין כסף, ולא כדברי עצמה, לא למדנו קניין כסף מזדי אפרוין, אבל עצם השיטות של התז ועצמה הן שתי שיטות יסודיות שכל אחד מהם יש לו מקום, יש לו גם בייס אב בדברי הראשונים, אבל בסוגיה הזו הרחתי בהזדמנות אחרת, אף על פי שהדברים לא נתפסו עדיין. הכל פונים לבוי סי. בכל אופן, לא למדנו קידושי כסף מקניין כסף, והרחתי מאוד בזדמנויות אחרות. הדברים נתפסו גם במנחסו של עניין קידושין ונישואים, הם נתפסו שוב במחסו של בראשית בפרשת השבוע לחלק באופן יסודי בין קניין כסף וקידוש כסף שהם כלל אינם אותו גדר. זה נכון שלגבי עורב, לגבי עבד כנעני, אנחנו לומדים קידושין מגדרי השעבוד, לא מדין קניין כסף, אבל ברור שיש הבדל יסודי, והבאתי לכך ראיות רבות בפרשת השבוע, בפרשת חי סור במחסו של בראשית. הכל פורים לבו ישראל. השני דרכים יסודיות יש לנו בקניין כסף של התז ושל עצמה, והסברנו במה נחלקו. רב שמשקופ מוסיף פן נוסף של עומק בקניין כסף, והוא מחדש יסוד שבעולם הישיבת קרוי כסף החויזו. יסוד דבריו של רב שמן שנתפסו בכמה מקומות, חידושי רב שמן בקידושין סימן ב', סימן ד', בכסוב סימן מ' ו'. אם לתרגם את הדברים בלשוני שלי, רב שמעון אומר שרק כסף שמחייב גם קונה, כסף שלא מחייב לא יכול לקנות. והוא מחדש שהאופן שקניין כסף חל כך הוא, כאשר מקבל הכסף חל עליו חיוב לתת תמורתו או להחזיר את הכסף, השעבוד הזה שחל על הגברא, על האדם, הוא הרכב, הוא האמצעי שעל ידו הוא יכול להקנות תמורה. כסף קודם כל צריך לחייב, ואם הוא מחייב את המקבלו, אז הוא גם יכול לקנות. ורק כסף שמחייב את המקבלו, או להחזיר את הכסף, או לתת תמורה, הכסף הזה מאפשר לו להקנות תמורה. כסף שאיננו מחייב, גם איננו יכול לקנות. והיסוד הזה הוא קרא כסף החויזה, רק כסף שחוזר לבעלים, אם הוא לא יקנה, רק הוא יכול לקנות. והוא מבסס את היסוד הזה על סוגיה בבובה קמא דף עין. מה למדנו בבובה קמא דף עין? שם חזר מפרשים ברייסה, טוב החמוך בשבס הוא פטור מדלת והי משום דקמלי בדרה במיני, מכיוון שעל ידי הצמיחה והמחיר הוא מתחייב מיסה, אדם שמתחייב מיסה קם לי בדירה במיני ולא חייב תשלומי. שואלים שם חזל, טובח בשבס ניחה, משום שצמיחה זה נטיל את נשום אחד מלמטת מלוכת שבס והוא חייב מיסה, אז הוא לא יכול להתחייב בדלת והי. אבל מוכר בשבס, איזה חיוב מיסה יש כאשר אדם מוכר בשבס? לעשות קניין בשבס זה רק שבוס. וחזל מפרשים את הברייס במציאות מאוד מצומצמת ומסוימת. כאשר הלוקח אומר לגזלין, אני רוצה שתמכור לי את הגזלה שברשותך, את הבהמה, אבל אין לי כסף, זה שבס, כסף זה מוקצה, אני לא מטלטל, אבל יש לי צבא שלך, יש לי תאינו, עץ פרי, ויש בו פירות משובחים, הקויץ תאינו מתאינו, תתלוש אחד מהפירות שלי, וזה הכסף שלך, ותמורת התאינו, אתה תקנה לי את הבהמה שגזה אותה. וכך הוא עשה. ובזה האופן, מכיוון שבשעה שהוא קיבל את הכסף, ברגע שהוא קיבל את הכסף, הוא חייב מיסה, כי קויצו זה גם אחד מלמד את מלוכת שבס, ואיזה כסף הוא קיבל? תאינו שהוא תלש, שהוא קצר מן האילן. ומכיוון שכן, קם לי בדרה ממני והוא לא חייב בדלת והי. שואלים שם חזל, ואני מצטט את הלושן של חזל, כיוון דאילו טוב אלי כמון בדינה, לא אמרינן לי זיל שלים, מחיר אינם לב מחירי. אילו הלוקח, דהיינו בעל התאינו, היה תובע את הגזלן בדין, לא מכרתי לי דבר, אתה לא נתתי לי תבאים, אז תחזיר לי את התאינו. לא היינו מחייבים אותו בדין להחזיר, משום דקם לא בדירה במני, אז המחיר הזה לא מחיר. אומר שממכאן אנחנו רואים שכאשר אי אפשר לדבוע בדין מי שקיבל את הכסף, אין זה מחיר, הוא לא יכול להקנות תמורה. מכאן מוכיח רב שמעון, כשאין הכסף מחייב, הוא גם לא יכול לקנות. אז זה היסוד הבויסה של כסף, אחרי זה הרחנו קצת להסביר את הדברים, משום שלפני שאנחנו מפליגים למחוזות אחרים בסוגיה עמוקה, קודם כל שנבין היטב מה היסוד של רב שמעון. אני כבר כתבתי במחסו של בובה קמא, זה הספר הראשון שיצא לאור על ידי לפני הרבה הרבה שנים, סימן ממהי כמדומני, אריכות גדולה שאני הסדרתי, היסוד הזה אף שהוא יפה ומתיישב על הלב, אנחנו יודעים להגדיר אותה, איננו נכון להלוכה. אני חושב שיש הרבה מקורות בש"ס, בראשונים, שמהם אפשר ללמוד שכסף שאיננו חייזר גם כן יכול לקנות. ולא נעבור על כל הרעייס, גם משום קוצר הזמן, וגם משום שלא כל דבר שמוצא את מקומו בעריכות שבכתב, משתלב גם בשיעור, בשיעור שמטבעו הוא מצומצם בזמן, וגם אנחנו לא לומדים עכשיו את כל הסוגיות המורכבות, ולכן אני אצטמצם בדברים היותר מתיישבים על הלב, ודברים שיותר קל להסביר אותם ולהעלות אותם על שולחן מלוכים אגב אורחם. בהרבה מקומות בש"ס אנחנו לומדים שהנוע הרי הוא ככסף. כל הנאה יכול להיות כשווה כסף לגבי קידושין ולגבי קניין. למשל בקידושין דף זין עמוד בייז למדנו שיש מציאות שבו אישה נותנת כסף לאיש והוא מקדש אותה על ידי הכסף שהיא נתנה לו. אף על פי שבקידושין דף ה' למדנו כי ייקח ולא כי תיקח, הוא זה שמקדש אותה ולא להפך, אבל כאשר הוא אדם חשוב, אדם חושב, שלתת לו מתנה זה הנאה לנותן, כאשר אדם מתארח אצל נשיא, אצל מלך, או אצל, להבדל, אצל רבה, והוא נותן מתנה לאדם חשוב, אז הקבולה זה כנסינה. שבוע הייתי בירושלים אצל מורן הרב אליאשיב, ונתתי לו ספר, את הספר החדש שיצא לאור, והוא אמר כאילו שהוא רוצה לשלם על זה. אמרתי שקבולה סודם חושב זה נסינה, אז הרב נתן לי מתנה בעצם הקבלה שלו, ואין צורך בשום תמורה נוספת. קבולה סודם חושב נתפס כנסינה, זה כלל גדול, ולכן כאשר אישו נותנת לאדם חושב כסף, הוא יכול לקדש אותה באנוס הנסינה שהוא בעצם נתן לה. ואני שואל אם זה כסף החויסר. כאשר אדם נותן מתנה לאדם חושב, הוא מקבל את המתנה. האם הוא זכאי עכשיו לדרוש תמורה? נתתי לך הנוח, אז או שאתה משלם לי על הנוח שנתתי לך, או שאתה נותן לי משהו במקומו. לכל הפשוט שיהיה פה פי שיש כאן הנאה, אבל הנאה זו נגרמה אגב נסינס מתונה, ואין כאן כסף אחרי זה, ואף על פי כן הוא יכול לקדש בה. אז אולי לכן כותב הרמב״ם בפרקי הלוך החוב בייז מהלכס אישוס, וכך כותב הרשב"א שם במקום בקידוש זין עומד בייז, שכאשר אדם מקדש אישו בקבול הסוד ומחושב, הוא צריך להדגיש, הרי את מקודש אצלי בהנאה זו שקיבלתי ממך מתונה. כך מבוא ברמב״ם וברשב"א. אז בפשטס מסבירים את הרמב״ם והרשב"א בסברה מאוד פשוטה. הוא צריך לכוון לקדש אותה בהנוע הזו, כי אחרת אנחנו מפרשים את הכוונה שלו שהוא מקדש אותה בכסף שהיא נתנה לו, וזה לא תקף, כי היא כך ולא כי סיכך. לכן כדי שנדע שהוא יודע במה הוא מקדש אותה, הוא צריך לומר, הרי מקודש אצלי בהנוע הזו. אבל אפילו שמן יכולנו לומר לו שיש טעם נוסף, אולי עמוק יותר, שהרמב״ם ורשב"א דורשים שהוא יאמר, הרי מקדש אותי בנועס הקבולה, כי ההתנאיה הזו הופך את ההנאה הזו לכסף החויזר. כי אם הוא הדגיש מראש שהוא מקבל מתונה ממנה רק בתנאי שהיא מתקדשת לו, ואחרת הוא לא מוכן לתת להנאה הזו, אז ההתנאיה הופכת את הנועס הקבולה לכסף החויזר. מכיוון שכך פסקו וכך התנו, שהנאה הזו לא נותנת בכדי אלא כדי לקדש אותו. בכלל היסוד הזה של כסף החויזר התחדש לא רק על ידי השאר יושב, כפי שהזכרתי, גם על ידי רב חיים מויזר ועל ידי עוד גדולים, ואפיק היה מביא בשם רב חיים מויזר שאחיעזר נוקט שבקניין כסף צריך כסף החויזר, אבל לא בקידושי כסף. בקידושין יש דינים אחרים, וכפי שכבר הזכרתי מקודם שקידוש הכסף זה לא קניין כסף, שני מושגים שונים ביסודם. אני לא רוצה להפליג בדברים צדדיים היום משום שיש לנו הרבה חומר, אבל רק להזכיר, וזה הבסיס העיקרי שממנו אני מסיק, מוציא, שקידוש הכסף כלל לא דומה ביסודו לקניין כסף. בקידושין דף ה' יש הווה מנה בגמורה, שאפשר לקדש בכסף, בין אם הוא נותן לה ובין אם היא נותנת לו. אלא שזה בלתי אפשרי, כי ייקח ולא כיסי כך. האם ניתן להעלות על הדעת שאדם שמוכר סוד על החברוי ורוצים לעשות קניין כסף, אז נאמר, מה זה משנה מי נותן את הכסף? אם הלוקח נותן כסף, המויכה נותן כסף, בעיקר שיש כסף, הוא יכול למכור את הסודה, שדה. אבל זה דבר מופרך מיסודו, שאפילו בתור הווה מנה לא יכול לשמש. מה זאת אומרת? מי שקונה הוא זה שצריך לשלם. האם הדברים לא פשוטים בתכלס? אז למה בקידושין יש הווה מנה שהוא יכול לתת לה, היא יכולה לתת לו, ואף על פי כן יש כאן קידושין? רש"י כותב שם, כיוון דשם אינן דכסף עובד אישוס, מלן, אם הוא נותן או היא נותנת. אני לא חושב שיש כאן הווה מנה שהוא מקדש אותה, היא מקדשת אותו. ההווה מנה הזה והמסקונה לא דנים בכל האופי של קידישון, קידושין ושל קניין אישוס. אני חושב שההווה מנה זה נוגע לקידוש הכסף, ולכן רש"י כותב, כיוון דשמינן דכסף עובד אישס. זה ההגדרה של קידוש הכסף, כסף עובד אישס. זה לא קניין של מקנה, של קוינה, שמי שקונה צריך לתת את הכסף. ולכן מובן גם מה שרב חיים מויזר אמר, שבקידושין לא צריך כסף אחויזר. בקידושין זה לא גדרי חיוב שממנו צומח קניין, כסף עובד אישס. הכל פנים רבותיי, זה מקובל עליי לחלוטין, אלא שאני טוען שגם בקניין לא צריך כסף וכל זה, כפי שנראה מהמשך דברינו. אז רבותיי, הזכרנו בקידושין דף זין קידושין בהנוע, אבל גם במרחבי השס יש קניין שחל תמורת הנוע, ואנחנו נצטט רק מקצת המקומות, אף על פי שיש מקומות נוספים. בקידושין דף טס למדנו כמה תנועסים לבינכו, כמה תנועסים לביטכו, הן הן הדבורים הניקנים באמירה. כאשר שני מחוטונים מסכמים ביניהם את פרטי ההוצאות, כל אחד מתחייב לתת להוצאות השמחה, להוצאות החתונה, לא צריך קניין, הן הן הדבורים הניקנם באמיר. מדוע לא צריך קניין כדי להשתבד? כתוב שם בגמורה, בהי הנוע דקו מחתני ההדודי גמרי ומשבדי נפשיו. זה מקור אחד שאדם יכול להשתבד בהנוע. גיטן דף י' יש סוגיה של מעמד שלושתון, כאשר עומדים שלושה, מפקד ונפקד ואדם שלישי, מלווה ולויב ואדם שלישי. והמלווה אומר ללויב, המפקד לנפקד, הפיקדון המלווה שיש לי תחת ידך יהי לפלוני, אותו פלוני קונה, הוא קונה את השעבוד, הוא קונה את הפיקודן, אף על פי שלא עשית קניין כלשהי. ובהווה מנה שואלים חז"ל, איך שעבוד או קניין יכולים לחול בלי מי זה קניין? ביהי הנוע דקו משתן ילי ממלווה ישונה למלווה חדוש גומר ומשבד נפשי. הלוי וכאן מאוד שמח, כי עד היום היה מלווה ישונה, היה מלווה שכבר כועס עליו, כבר עבר תאריך הפיראון, כבר לא נעים לו, ועכשיו כאשר המלווה עובר לאדם חדש, אז יש אדם חדש שאפשר להתחיל לעבוד עליו. לצערנו היום לא כל כך מקפידים במצווה של פריאס חויב. למרבה הפלא, היום יותר מקפידים בלויסי אלוי כנוישך מאשר בפריאס בל חויב מצווה, ויש למחות על כך שאנשים לא מבינים שמי שלווה כספים חייב להשיב, חייב להשיב. שכחו לגמרי, כולם יודעים שיש לויסי אלוי כנוישך, והלוי מרגיש בנוח, לא, אסור לו לתבוע אותי. אבל חייבים, זה פריאס ברחוי, זה חיוב גמור, ומאוד מזלזלים בעניין הזה. אדם צריך למכור את חפיציו כדי לשלם חובות. אבל הכל פונם רבו ישראל. ויהי אנו הדקו משתן אליהם, המלווה ישון, אלא מלווה חדוש, גומר ומשעבד נפשי. אז יש לנו עוד מקור שאדם יכול להשתבד בהנוע. שני המקורות האלה עוסקים בעיקר בשעבוד תמורת הנוע, אבל אנחנו מוצאים בשעז גם שהוא יכול להקנות דבר מוגדר, שדה, בית, מטלטלן תמורת הנוע. זאת מצינו בו ומציע דף תזיין. זו סוגיה שלישית. שם מדובר בלוקח מן הגזלן. אדם לקח סודה מגזלן. אדם מחר שדה שאיננו שלו. הוא מחר את הבית של חברוי. אף על פי כן אומרים חזל שכאשר הגזלן המוכר יסתדר עם הנגזל, הבעלים האמיתיים, והגזלן יקנה את הבית הזה, את השדה הזו, בסופו של דבר מן הנגזל, באופן מיידי הבית עובר לרשות הלוקח, והלוקח לא צריך לעשות קניין חדש. שואלים חזל, ההוא לוקח במייקון, במה הוא קנה? בהשטורה, ההשטורה חספה ביאלמה. השטר בשעתו היה חספה ביאלמה, משום שפלוני מחר שדה שלא היה שלו. אז איך הלוקח קונה כאשר הגזלן לוקח מן הבעלים הראשונים? אומרים חזר שמדובר במצב שהלוקח הזה נהג לפני משור הסדין, הוא היה זכאי לרדת לחייו של המויכר, של הגזלן. איך עשית לי דבר כזה? אני שילמתי תוונו תקילן ומחרת לי דבר שלא היה שלך. ומכיוון שמדובר בלוקח שנהג לפני משור הסדין, הוא לא מחה, הוא לא פגע, הוא לא טבע את המויכר לדין, אז ביהי הנוע גומר ומקנרי. אז קודם כל אנחנו שואלים, איך חל קניין בהי הנוע? האם פירוש הדבר שלא צריך קניין או שיש קניין? אז השיטה מקבצת בבוא ומציע תז זיין, כותב בשם כל הראשונים, הרשבו, הרצבש, הרן, כמדומני עוד ראשונים, שההנוע הזו זה ככסף, כי זה שווה כסף. ולכן בהי הנוע גומר ומקנה זה כסף. כך גם בגיטנף י' ד', כך גם בבוא מציאת הזיין. החזון איש הבין שגם מה שכתוב בקדישן דף טס, כמה אתה נויסן לבינכו, כמה אתה נויסן לבינכו, ביטחו, הן הן הדבור המעניק לממירה, גם זה מצד קניין כסף. וזה תימה החזון איש הזו, כי זה נסתר מדברי הטויסס בכסובס דף קוף בייס. בכסובס דף קוף בייס למדנו שרבנו טעם מחדש שיש לפעמים שאין צורך קניין להעביר בעלות מאדם לחברו. לא כל העברת בעלות צריך קניין. אומר רבנו טעם, לפעמים די בגומה ומקנה כדי ליצור בעלות מחודשת, כדי להעביר חפץ או נכס מרשות לרשות. ורבנו טעם הוכיח מקידוש מדפתס, כמה אתה נויסן לבינכו, כמה אתה נויסן לביטכו, הן הן הדבור המעניקנם באמירה. ואני שאלתי פעמים רבות, מדוע רבנו טעם הוכיח את היסוד הזה רק ממקור אחד? כמה בהי הנועד ומחת נעדו דה גומר ומקנה, גומר ומשאבד נפשי. הלא במקומות רבים כתוב בהי הנועד גומר ומשאבד. אנחנו הזכרנו גית ניודלד ובוב מציע את הזין. יש גם בסוף בוב הבאסר בדין אורב. יש גם בקידוש נדף חוף חס לשיטס לוי, שחליפין בקיילוב של מקנה. גם שם אומרים חזל ביהי הנוע שהקוינה לוקח ממנו את הסידר גומר ומשאבד, גומר ומקנה. אני אומר שיש עץ עמוק בלב רבנו טעם מדוע הוא מוכיח רק מקידוש נדפתס. בכל שאר המקומות בשעת שכתוב בהם ביהי הנוע גומר ומשאבד, ביהי הנוע גומר ומקנה, הכוונה לכסף. חוץ וקדישן דפטס וקסובס קובייס, כמה אתה נויסן לבינכו, כמה אתה נויסן לבטחו. וזאת משתי סיבות. כאשר ההנאה היא חד צדדית, יש שני צדדים לעניין, וצד אחד מקבל הנוע, הנוע הזה יכול לשמש ככסף לקנות תמורה. ולכן במעמד שלושתון רק הלוי ונהנה שהמלווה מספק לו מלווה חדש במקום המלווה הישן. ובוב מציע את הזיין, הגזלה נהנה שהלוקח הריח איתו אף. הלוקח לא נהנה מזה, הוא מצטער, הגזלה נהנה. אז כאשר הנוע היא חד צדדית, יש היגיון רב לומר פלוני גרם לאלמוני הנוע, נדרש שאלמוני יחזיר לו כתובתו, ולכן הנוע הזה יכול לשמש כסף כדי לקבל תמורה. אבל בשני מחותונים שניהם נהנים, כך אנחנו לפחות מקווים. אם לא, אז השידוך הזה קצת עומד בזימן שאלה. אז ביהי ענו הדקום אחד מהדודי, שניהם נהנים. אז מה פתאום אחד צריך להקנות תמורת הענועה שקיבל? הלו שתי הענועות מקזזים זה את זה. אני צריך להקנות לך כי גרמת לי הנוע, הלו גם אתה נהנית כמוני, שנינו נהנים, ולכן אין כאן כסף שדורש נתינת תמורה. זה הנוע תחס הנוע, ולכן אי אפשר להקנות דבר נוסף תחס הנוע, משום ששניהם נהנים. נקודה נוספת, בכל שאר המקורות אדם גורם הנוע לחברו במעשיו, כמו במעמד שושטן, כמו בעורב, כמו בקידישן דף חוף חס, בחליפן, בכלב של מקנה, או בהימנעותו מעשי עשה. מעשה כמו בבוב מציע את הזין, כאשר הלוקח מעריך אף, ולא יורד לחייו של המויכה. הצד השווה שבכולם, אדם באופן ישיר גרם הנוע לחברו, אבל במחתונים, הנוע זה לא מה שהוא עשה לי. הנוע זה מעצם הזכות, השמחה, כאשר אנשים זוכים לחתן את ילדיהם, ומטבע הדברים, זה שמחס המצווה ושמחס הלב, אין כאן הנאה שפלוני נותן באופן ישיר לאלמוני במעשיו, בהיעדר עשייה. הנועה היא טבעית שכל אחד נהנה מעצמו, ומה הזכות שלו, ומה השמחה שלו, ולכן הנועה כזו לא יכולה להיות כסף כדי לקנות תמורה, ולכן הבינו טעם דווקא מהמקור היחיד הזה מוכיח שיש לפעומים שלא צריך מעשה קניין. עצם היסוד של הבינו טעם, אינני זוכר אם פעם הלכנו כבר ביסוד הזה של שגומר ומקנה יכול להיות במקום קניין. הרחתי בכסובים במחסו של הבובה בטרס סמלמד בייז, והרבה יותר מזה בדברים שעדיין לא נתפסו, אבל הכל פונים לבויסאי. הנוגע לענייננו, במקומות רבים אנחנו מוצאים ביהינו הגומה ומקנה, והראשונים בבו ומציע דפתי זיין נקטו שזה קניין כסף, אף על פי שברור שזה לא כסף החויזה. אותו לקח שהריך אף עם הגזלן, ובסופו של דבר הגזלן לא הצליח לקנות את השדה ולהעמיד את השדה בידו. האם הלקח יכול לתבוע מן הגזלן כסף, מלבד הכסף שהוא שילם לו על השדה שהוא צריך כמובן להחזיר, אבל כסף נוסף שלא תבעתי אותך בדין, כסף נוסף הרחתי אף, גרמתי לך הנוע, לא תבעתי, לא ביזיתי אותך, לא ירדתי לך, איך אתה שלם לי על זה? ברור שלא, לא התנית, זה הנאה בשבילי, אבל ודאי שזה לא חויזר, זה לא כסף החויזר. ואף על פי כן למדנו שזה כסף קניין, זה כסף קניין, אף על פי שאין כאן כסף החויזה. וכל כך רחוק עד שבלתי אפשרי לפרש שהלוקח לכתחילה לפני שהוא עריך אף אמר לגזלן, אני הולך להעריך אף ואני לא אתבע אותך בתנאי שאתה תקנה לי את הסודה. לא, חזר מדברים על הלוקח סוד גזולה, סתם לוקח סוד גזולה, לא באופנים מיוחדים. ואם כן אבוי סיים, כאן אני מסיק שלא צריך כסף אחרי זה בקניונים. כסף לא צריך קודם לחייב ואחר כך לקנות. כל כסף שהצדדים רואים בו הנוע, כשיש הנוע, אדם יכול להקנות תמורת הנוע שקיבל. אז מילא שיש לי קושה על רב שמעון מילא, אבל יש לי גם קושה על עצמה, וזה יותר מפריע לי. כי הכסף הזה זה גם לא כסף תמורה, זה גם לא כסף שווי, זה לא כסף שניתן תמורת הדבר שנקנה על ידו. ואף על פי כן זה מועיל. אז גם על עצמה קשה לי מהסוגיות האלה, ואין בידי יישוב ברור ומתיישב על הדעת. אבל השעבוד חייב לחול, לא די שהוא רוצה להשתבד, הוא צריך להתחייב לתת תמורה. ואני חושב שמנידון דידן לא חל עליו חיוב, לא חל עליו חיוב. כשרב שמעון אומר כסף אחרי זו, הלשון הזה מבטא שכסף שאם הקניין לא יחול, הכסף יחזור, הוא יצטרך להחזיר את הכסף, ובנידון דידן הוא לא צריך להחזיר, הוא לא צריך לשלם תמורת ההנאה שהוא קיבל, ולכן זה לא כסף החויסר. אז אבותיי, אם לא צריך כסף החויסר, איך אנחנו מפרשים את הסוגיה בבובה כמדף עין? מקוצר הזמן לא נוכל להיכנס כלל לסברה של רובה אסננוס ותוירה אפילו בו על אימוי. את המהלך של רובה לא נדון בו, אבל עצם הקושיה, כיוון דלי כתוב עלי כמה בדינה, מי אמרין עלי זיל שלם, הלכך מחיר ענב מחירה, תמי אני על רב שמן, לא מדובר שם כלל בקניין כסף, לא מדובר שם כלל בקניין כסף, כבר כתבו הטריסס שם במקום, שכסף לא קונה מטלטלן, הלא כסף לא קונה מטלטלן, כאן מדובר במטלטלן, בבהמה, לעניין ד' ו-ה, כסף לא קונה במטלטלן, זה אלה שם יוימה לא נסתפו חותך או בעליהם, מפרשם הטריסס מדובר שם בקניין חליפין, ולא בקניין כסף, אז מה הרעי על הכסף חויסר? לא מדובר כלל בקניין כסף אלא בקניין חליפין. ובקניין חליפין אני יכול לקבל את הסברה שחליפין צריך קודם כל לחייב ורק אחר כך לקנות. הרחתי בהזדמנויות רבות, בכלל כתבתי רבות על פרס הקניונים, אמרתי הרבה וכתבתי הרבה על קניונים. קניין חליפין זה קניין מיוחד במינו, בסברה, באופן החלוי של קניין חליפין. וכתבתי בכמה מקומות, בעיקר במחסור של קידוש ונשיאין, שיש שני דרכים יסודיות בראשונים בקניין חליפין, אף על פי שיש בעצם ארבע דרכי הוונה בחליפין. אבל מה זה משמע במקורות רבים? שחליפין זה קניין שחל קודם כל על הגבר, וממנו הקניין משתלשל לחפץ. החזוניש בבובה קמא, תזיין יוד בייס, סימן תזיין עוש יוד בייז, החזוניש מגדיר קניין חליפין שהחליפין יוצרים חוב, והחוב והפיראון בוהם כיחוד, החוב ופיראונו בוהם כיחוד. יש רבי מן הראשונים שהבינו שחליפין חל על האדם. הרמב״ם למשל כותב בהלכס מחירה שנהגו לעשות קניין חליפין בהסכמים אף כשאין צריך קניין. חליפין מחזקים כל עניין. רש"י כותב בבוב מציד אף ממזיין, זה המקור של קניין חליפין. כאשר חזרנו מפרשים את הפסוקים במגילס רוס, לא יסלפונו מישראל, שול הפשנה, לא ילגעו לבל התמור, לקיים כל דובר. רש"י כותב שמדובר באדם שמחר דבר לחברו, ובוהם לחזק דבר מחירוסון על ידי קניין. בוהם לחזק דבר מחירוסון על ידי קניין. בספר החינוך במצווה שינה מדבוב כתוב, וכך כותב רב היי בספר המקח, שחליפין מכיוון שכתוב בהם לקיים כל דובור, חלים בין בקרקע, בין במטלטלן, ובין בכל התנועים שבין אדם לחברו. זה תוספת שלא מצינו בקניינים אחרים, בכל התנועים שבין אדם לחברו. האופי של קניין חליפין, שחליפין מחזקים הסכמים שבין אדם לחברו, התחייבויות, ולכן שלא כקניינים אחרים שבמקצתם חלים בקרקע, מקצתם חלים במטלטלן, חליפין חלים בכל דבר. קניין סוד הקניין חליפין. אני רוצה להביא ראיה נוספת. תוסס פעמיים בשעס, בקיצור נמרק בקידוש דף תזיין, בעריכות גדולה בסנהדרין דבו, והתוסס דנים האם מכילה צריכה קניין. אדם שמוכל חוב, האם צריך קניין? אז נכון שמסקונת התוסס שמכילה איננה צריכה קניין, אבל אני שואל, נצייר בדמיוננו שמכילה כן צריכה קניין, אז איזה קניין יעשו? ובדיוק על מה יחול הקניין? מי יעשה את הקניין ועל מה הוא יחול? הלא מכילה כוח היופי גם כשאין שיבוד נכסה, גם במיל ועל פה. אז על מה יחול הקניין ומי יעשה את הקניין ואיזה קניין יעשו במכילה? ברור בעיניי, בכל מקום שכתוב קניין, סתם הכוונה לקניין סודר, קניין חליפין, יש הווה מנה שצריך לעשות קניין סודר במכילה. לגבי השאלה על מה יחול הקניין, על שום דבר, על האנשים, על עצם המכילה. הייתי לוקח את הלשון של רש"י שציטטתי ומחליף שתי אותיות במילה מחירוסון, בואים לחזק דבר מחירוסון על ידי קניין, נחליף את החוף בחט ואת הריש בלמד, ונאמר בוים לחזק דבר מחילוסון על ידי קניין. זה אהב המנה שמחילה צריכה קניין. אלה של המייסה, מזכורת התויסה שמחילה לא צריכה קניין. ואם כן רבותיי, מחילה חל על האדם, וממנו לממונו, ולכן במחילה יש מקום להבין ולטעון שהחליפין צריכים לחייב ורק אחר כך לקנות. אז מצד אחד שמחתי כשראיתי בחזונישטים את הזין את ההסבר הזה על קניין חליפין, אבל התאכזבתי כאשר ראיתי שחזוניש באותו קטע בסוגריים כותב שגם בכסף צריך קניין אחויתו, כדבריו של רב חיים מויזה ורב שימן, אבל לפי ההסבר היפה שלו בחליפין, אז למה לא אומר כך גם בכסף? בכסף יש תיקושיות רבות. בעצם הסוגיה בו וכמה דף עין, הלא בלערכי מדובר שם בחליפין ולא בכסף, ולכן צורך עיון בעיניי. אני הייתי אפילו מפרש בדרך אחרת את כל הסבורה של הגמורה, אילו טוב עלי כמן בדינה מי אמרינן להיזיל שלים, והלקוח מחיר אינמה לאו מחירי, לא משום שכסף צריך לחייב, ורק על ידי כך הכסף קונה, אלא כשם שבקום לי בדירה במנה, אדם לא מתחייב בתשלומין, באותו שעה הוא לא יכול להקנות. כי עצם ההקניה כמותה כהתחייבות. כאשר אדם מתחייב לשלם אחר כך זה התחייבות, וכאשר הוא מקנה באותו שעה, וכי זה פחות מההתחייבות, עצם ההקניה יש בה חובה או הסחייבת, כאשר אדם מקנה תמורת הדבר שקיבל. ואולי זה הסבור של גמורי, אילי טוב לכמה מדינה, לא ימרין עלי זו שלם, ומשום כך גם מחירה לא יכול לקנות. כי כשם שחויבו, חובת השלומים, לא חל על האדם בשעה שמסחייב מיסה, כך גם ההקניה בשעה שמסחייב מיסה איננה תקיפה, כי הוא לא יכול להתחייב בשעה שמסחייב מיסה, ועצם ההקניה של מומוין, כמו יסו כיסחייבס, זה עדיף אפילו מיסחייבס, מכיוון ש, 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 שהוא מתחייב ומקנה באויס השו, ולכן אין צורך אולי להסיק שצריך כסף אחרי זה. הוא לא יכול להקנות בשעה שהוא מסחייב מיסה, כשם שהוא לא יכול להשתבד ולהתחייב בשעה שהוא מסחייב מיסה. ואם כן הבויסה, עסקנו בסוגיה נכבדת ועמוקה בקניין כסף, אני רק רוצה ידיעה נכבדת שלא כל כך ידוע בעולם הישיבות. אני הסדרתי רב שמן חזר בו מכל היסוד הזה של כסף אחרי זה שרבים מביאים בשמו, כי אמנם בשלוש מקומות שציטטתי רב שמן מניח את היסוד הזה כיסוד פשוט, אבל מפעל חייו של רב שמן היה שער יושו, ושער יושו יצא לאור לעת זקנותו, ובשער א' פרק י' כותב רב שמן שבתחילת הסוגיה בובו וכמה נחתו חזר שצריך כסף החויזה, אבל במסכונת הסוגיה הסברה הזו נופלת, כי רוב אומר אסמן הזה תאיר אפילו בועלים. הרי שרב שמן בסופו של דבר חזר מן היסוד הזה, אף על פי שלדעתי הוא חזר בפרחה הכי קלה על היסוד הזה, כי אסמן הזה תאיר אפילו בועלים לפי תויסרס לא מפריך את עצם היסוד של כסף אחרי זה. התויסס מפרשים משום שיש חיוב לצייס ידי שמיים, אז יכולנו לומר שגם חיוב לצייס ידי שמיים נחשב כסף אחרי זה. אם לחזור בו, אני הייתי חוזר מן היסוד הזה מטעמים אחרים כפי שאמרתי, משום שאין ראי אפילו מתחיל את הסוגיה, ומשום הקושיות שיש מסוגיות אחרות, אבל הכל פונים בשער יושב, בשער הראשון, בשער הסרייקס פרק י' שימן אומר שבמסכון את הסוגיה לא צריך כסף אחרי זה. מה? הוא יכול לקנות בשעה שמסחי המיסה, הוא לא יכול להקנות, שם הוא קונה, לא מקנה. הוא יכול לקנות בשעה שמסחייב מיסה, הוא לא יכול להקנות. את התאינו הוא יקנה, אבל לא יכול להקנות תמורתו. את התאינו הוא יקנה.
לא חייב
זה הקושיה של הגמול, המחיר אינם עליו מחיר. זה הקושיה. זה הקושיה, המחיר אינם עליו מחיר. אז לא מתחיל כמה להביא דרה במני. זה בדיוק הקושיה. אז הבויסה עסקנו בסוגיה נכבדת ועמוקה בקניין כסף. כסיר את השטר זה עדיין לא הקניין. הקניין זה מסיר את השטר. מה זה קשור לחירושה? אז הבויסאי, זה הסוגיה שעסקנו בו, כסף החויזו והיסוד בקניין כסף, איך זה עובד, קניין כסף, כיצד הוא חל. בפרשת השבוע אנחנו מתחילים את הפרשה בימיה של סורו אימנו. שבוע שעבר עסקנו באברהם אבינו, אבל הכלל יסוד יש לא רק שלושה אבות, אלא גם ארבו אימויס וכאובויס כך הוא אימויס, כל שנותיהם שורים לטויבו. רש"י כותב בפסוק הראשון בפרשת השבוע, חיי סור המי השור, העשם שור, השבע שור, הם שני חיי סור, כולם שורים לטויבו. בס קוף כבס חוף, בס חוף כבס זין. וזה מאפיין את ימיהם של אובויס, כל ימיהם רצף אחד של דוויקוס אבוי דסלויקים אהבו ואירו. יש מדרש תמוע, מדרש פליה אולי, בפרשת השבוע מדרש ידוע. פעם אחת מספרים חזר, הוירה בקיבי יושב ודורש וביקשו הוא עום להסנמנם. ורבי קיבי אומר להם, מה רועסו אסתו שתמלוך על קוף חוף זיין מדינס? טובוי בז ביטו של סורו, שחיו קוף חוף זיין שונים ותמלוך על קוף חוף זיין מדינס. כך אמר רבי קיבי. הוא אמר את הדברים כדי להעיר את התלמידים שהיו מנמנמים בשעת השיעור. מה הקשר בין קוף חוף זיין מדינה של אסתו לקוף חוף זיין השנים של סורו? אז יכול להיות שיהיו כאלה שיאמרו אין קשר, אבל זה מה שעושים כשאנשים הולכים להירדם, אז אומרים להם בת חונס, אומרים איזה ורפל כדי שיתעוררו. אבל לא כך אנחנו לומדים את רבי קיבי. רבי קיבי לא אמר בת חונס, הוא לא אמר ורטלך, ואני חושב שכדי להעיר את תלמידיו של רבי קיבי גם לא אמרו ורטלך. מי היו תלמידיו של רבי קיבי? רמי הבלנס, רבי יהודה ביילור, רבי יוסי בן חלפת, רבי שמעון ביחוי, גדולי גדולי התנועם. כשהם ביקשו להתנמנם, לא הם בדיחו זה ולא הם בדיחות היו מאירים אותם. מן הסתם רבי קיבי רומז כאן לאיזה דבר מוסר, לאיזה מחשבה עמוקה שיעורר אותם כיצד אתם נמנמים בשעה שעוסקים בתויר. אז זה מסי אובויס, רצף אחד בלתי נפסק של אהבו, של ירא, של דוויקס ושל אבוידס אלוקים, כולם שובים לתויר, בסקוף כבסחוף, בסחוף כבזיין. בזויר הכול שכתוב על אברהם אבינו, אברהם זוקן בו ביומים, כתוב בזויר של יוסד לובוי, כל אדם יצטרך להישיר מבט לפני כל הימים של ימי חייו, וכמו לוח שנה, כל יום מתווצב בפני האדם, והיום דורש ממנו, מה עשית בי? כיצד ניצלת אותי? ואברהם זוקן בו ביומים. הוא בא לכאן ותלמוד בידוי, הוא בא וימיו בידו. כל יום היה מלא תוכן, כל יום היה יום מלא, ימים ארוכים, לא רק שנים ארוכות היו להם, אלא ימים ארוכים וימים מלאים. זה מעשי אובויס. כל אחד יודע את הבאות הידוע של רב חיים, של רב חיים שמולביץ. יש לפעמים שאדם בעצמו לא יודע מה עיקר תהילתו ומה עיקר ייעודו. אחת הדוגמאות שאני תמיד מבין זה רב חיים שמולביץ. רב חיים שמולביץ היה ראש ישיבה, לא היה משגיח. כל ימיו היה ראש ישיבה. איזו תקופה של שנתיים הוא מילא מקום של המשגיח במייב, הוא אמר שיחות. והיום קשה למצוא בן תורי שיודע להגיד איזה קידוש בשם רב חיים שמולביץ. אבל כל ילד יודע, כל ילד יודע ש12 ועוד 12 זה לא 24. זה השיחות של רב חיים יקנו לו תהילת עולם, אף על פי שזה לא היה כוונתו. אבל כל פונם אמר רב חיים דברים ידועים. בקסוד סמך בייס, שם מסופר על רבי קיבי. רבי קיבי היה 12 שנה בבי רעב, הוא בא הביתה עם 12,000 תלמידים, והוא מגיע הביתה, הוא עומד מעבר לדלת והוא שומע בחוץ ששכנה שואלת את אשתו, אשתיתו הצדקת, את רחל בסקל בסבוע, עד מוסי אלמונויס חיויס, עד מתי תהי אלמנה חיה? יש לך בעל והוא יושב לו שם, ואת כמו אלמנה וחפויית ראש יושבת בבית, והיא עונה לאותה שכינה, אילי דדי ציית, הוא היה חוזר עוד 12 שנה. כנראה שידע שהוא חוזר, או שהוא שלח שליח, או שהוא שלח מכתב, היא ציפתה לו, ולכן היא אומרת, אילי דדי ציית היה חוזר לו עוד 12 שנה. ורבי עקיבא שומע את הדברים מעבר לדלת, והוא חוזר לו עוד 12 שנה, שאל רב חיים, כך נוהגים, כבר באת הביתה, אשתך מחכה לך, תיכנס הביתה, תישאר לסוף שבוע, בלה ופשאבס, כיסצם דקינדלך, תנשק את הילדים, תבלה קצת, תראה מה הולך, ואחר כך היא תיתן לך לחזור, אתה רואה שהיא צדקת כזאת, כיצד זה הוא מסתובב וחוזר לבית הכנסת? אמר רב חיים שמולביץ', כי בחשבונה של תוירו, 12 ועוד 12, אינם שווים 24. זה מתמטיקה אחרת. אילו רבי עקיבא היה נכנס לסוף שבוע, היה נשאר קצת בבית, היה מבלה קצת בבית, אין ספק שהיה חוזר אחר כך לישיבה, אבל אז היו לו 12 שנה ועוד 12 שנה, לא 24. כאשר הוא חזר מיד לביריו עם התלמידים שלו, אז היו לו 24. וזה מעשה יובויס, ללא הפסקות, ללא ימים של חולשה, חזר אומרים ביומה, ליבום של ראשיינם דומים לפסחו של אולם, ליבם של אחרינם לפסחו של היכל. אז בפשטות לומדים, פתח האולם היה גדול מפתח ההיכל. שמעתי בשם הרב מסאטמה, זכר צדק לברוכה, שמר פירוש אחר, לאולם לא היו דלתות. פתח האולם תמיד היה פתוח, אי אפשר היה לסגור אותו, אבל ההיכל כל לילה סגרו, ובבוקר היו פסיכס דלסס ההיכל. ליבם של ראשיינם דוימים לפסחו של אולם. הראשיינים תמיד היו הראשיינים, הרמב"ן הוא תמיד הרמב"ן, והרמב"ם הוא תמיד הרמב"ם, למשל אחרוינים כמו פסחו של היכל. לפעמים סגור, לפעמים פתוח, יש ימים של חושה, יש ימים יותר טובים, יותר חלשים, לא כל העיתות שווים. ליבום של ראשיינים היה בפסחו של אולם. וזה ליבום של אבוסינו הקדושים, שכולם שובים לטויבה, כמו אברום שזוקן ובו ביומים, כך גם סורה שכל ימי שוב לטויבה, מבת זיין, עד בסקוף, כל יום והמבחנים שלו והעבודה שלו וכוחות הנפש שלו, כולם שובים לטוב. זה דרכם שלו. וכאשר אדם מקיים בשלמות את דברי חז"ל, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדוש, וכל יום הוא מחדש ומתחדש בטוב, אז הוא יכול לחיות חיים של כולם שובים לטוב. וזו בחינה של מלכוס, כי מלכוס זה שלטון ושליטה. חזר אומרים שהראשון ברשות ליבם. אדם שברשות ליבו, אדם שלא שלט על ליבו, הוא לא מלך. צדיק עם ליבם ברשותם. אדם צריך קודם כל למלוך על עצמו. מלכוס לא תמיד מתפרשת ככפיית עול על אחרים. אדם יכול להיות מלך על עצמו כאשר הוא שליט על כל יחסי נפש שלו, ועל התכונות שלו, ועל התאוות שלו, ועל הרצונות שלו, אז הוא מלך, גם אם הוא לא מולך על אחרים. זה הבחינה של מלכוס. מה רואה אסתר, שתמלוך על קוף חוף זין מדינה, סטובר בסביטה של סורו, שחי עשו קוף חוף זין שולם, וכולם היו שובים לטויבו. וזה הבחינה של מלכוס. אמנם מלכות אחרת, אבל זה מלכות, זה מלכות של אדם על עצמו. שמעתי פעם וורט אחר, אדם שמלך על מדינות רבות. במדינות יש כרכים גדולים, יש מחוזות, יש ערים גדולות ויש גם כפרים קטנים. וכשמלך שומע שפרץ מרד באיזה כפר, הוא לא אומר, סך הכל זה כפר, שימרדו. בעיקר העיר הגדולה שלי, שהכפרים ימרדו. לא, 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 הוא יודע שזה מתחיל בכפר, וזה עלול להתפשט ולהגיע לכל מקום. הוא לא מבטל על הכפרים הקטנים. כך אדם, לא די לו שהראש השונה שלו, שקודש תשרי שלו, הוא צריך לדעת שהוא לא יכול לוותר אפילו על יום אחד ועל לילה אחד. מה רואה עשו אסתר שתים לך על קוף חוף זי מדינס, טובה בסביטה של סורו, שאיך עשו קוף חוף זי שונם, וכולם היו שובים לטויבה. וכך רבי עקיבא מתכוון לייסר את תלמידה ולומר להם דברי מוסר. איך אתם ישנים? איך אתם ישנים במקום להשתשע בדברי תוירה, כשרבי עקיבא יושב ודורש וכותר כתרים לא עשי עשה תוירה? כך מוכיח רבי עקיבא את תלמידיו, תלמדו מסורו עמנו, שהיא מלכה על כל שנותיה, והיא ידעה שאי אפשר לוותר על יום אחד, וכולם היו שובים לטויבה, וכך זכתה אסתר בז ביטו למלוך על קוב חומסי אל מדין. וגם בתחום הזה חייב עוד המלואים למוסי יגיעו מעשה למעשה אבויסי, ולחיות חיים שכל כולם תוירה וחסד ומעשם תויבים ואבויסי סלוקים, ולא לוותר על יום, לא לוותר על לילה, לדעת שזה הייעוד שלנו, וזה אבויסי שלנו, להקדיש את חיינו לקודש ברוך הוא, לתוירוסי ולאהבוסי. כתבתי בפסיכה על המחסו של הבובבסו, יש שם מאמר בשם כבוד התוירה, וכתבתי שם על פוסק בתהילים, פרק תהילים שכולם יודעים בעל פה, משום שבחודש אלול אנחנו אומרים את הפרק הזה בכל יום ויום, ובחודש תשרי לדוד השם אוירי ויישי. דוד המלך בפרק הזה אומר לקדוש ברוך הוא, אך שואלתי מייעיס השם אויס ואבק, השבתי בבית השם כל ימי חיי, לך זויז בנוים השם ולבק בהיכולוי. שתי דיוקים יש בפסוק הזה. הפסוק מתחיל אך שואלתי לשון עבר, והוא עובר לרשון עוסיד, אויסו אבקש, שבתי בבית השם ולבקר בהיכולי. תושב איננו מבקר, תושב כבר הוא תושב, תייר, מבקר. אז איך דוד אומר מצד אחד, שבתי בבית השם ולבקר בהיכולי? כתבתי שם שכל אדם יש לו תקופות שונות בימי חייו, וכל תקופה וחלומותיה, כל תקופה תקוותיה ותפילותיה. ילד קטן חולם על כדור, על משחק, טיול. אדם מתבגר, התקוות שלו משתנות. יש איזשהו שלב בחיים שהוא חושב שהוא יכבוש את כל העולם ויגדל ויצליח ויעשיר גדול. בדרך כלל בגיל העמידה 40-50 הוא כבר יודע בדיוק למה הוא יגיע בסופו של דבר. הוא כבר לא יהיה לו מיליונר ולא בעל שררה ולא בעל כוח. הוא מתפלל לקודש ברוך הוא שהאולקוס לא יפריע לו, ושהרגליים לא יחוו לו, ושהקודש ברוך הוא ייתן לו אריכות ימים, שיהיה בריא, שיהיה שמח. בחלקו כל תקופה בחיים יש את התפילות שלו, את התקוות שלו, את הציפיות שלו. כך דרכו של אדם, ובוודאי אדם שיודע תהפוכות גדולות בחייו. דוד המלך היה רועה צאן. על מה חולם רועה צאן? למצוא עץ בערבה שיהיה לו למסתור משרב וממטר. זה התקווה של רועה צאן. ושמואל הנביא לוקח את דוד ממקלויס הצאן ושם אותו מלך על יהודה וירושלים. מלך יש לו חלומות אחרים, הוא לא מחכה לעץ במדבר. מלך יש לו חולם על כיבוש, על 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 על, על שררה, על גדולה. לא ירב עלי נושם ולא ירב עלי כסף וזוב, כפי שכתוב בתורה. ודוד המלך אומר לרבוני של עולם, לקודש ברוך הוא, רועה צאן הייתי, עכשיו אני מלך על יהודה וירושלים, אך שואלתי בעבר ואויסו אבקש כל ימי חיי. תקווה אחת הייתה לי והיא תמיד תלווה אותי, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לך זויז בנוים השם ולבקר ביכולוי. ועם תקווה כזו, עם תפילה כזו, כמו של דוד המלך, דוד המלך אומר, הלוואי רבוני שלו אלם שאני אזכה להיות תושב ולהרגיש כל יום כמו מבקר. בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדושים. זה התפילה של דוד המלך, להיות תושב, ובא בשעה להיות מבקר, להרגיש כמו מבקר, כאילו זה אתה בנו, כאילו פעם ראשונה נכנסנו לבית המקדש, כאילו פעם ראשונה אנחנו עומדים את הסוגיה הזו. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לך זויז בנוים השם ולבקר בהיכולי. וחייב עוד לא עם המושא הגיעו מעשה למעשה אבויסה, ויהיה רצון שנזכה כולנו לעבוד את הקודש ברוך הוא בכל יום ויום, להקדיש לו את כל חיינו ואת כל ימינו, ושהמעשים שלנו יהיו לנחס רוח לפני הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא יזכה אותנו בחרוב בישוע ישראל, בביאז גואל צדק במהירו ויומנו, אמן.